היום מוצאי, אם אפשר לקרוא איזה ט"ו בשבט, והקשר בין מסכת גיטין לארץ ישראל הוא קשר שמאוד מפתיע אולי ומאוד צועק. זה משני הצדדים. המסכת פותחת בארץ ישראל, המסכת פותחת בגבולות של ארץ ישראל. זאת אומרת, המקום היחיד שכתוב בש"ס את הגבולות של ארץ ישראל זה המשנה שפותחת את מסכת גיטין. יש מחלוקת ראשונים, הרמב״ם ורש"י נראה שזה הגבולות דאורייתא שעולה מצרים, ורבנו אותה אומר זה גבולות עולה בבל, אבל זאת ההגדרה, ככה מופיע הפוסקים. הגדרת הגבולות מופיעה, יש נפקא מינה כמובן לעניין בפניכתם, אבל היינו מצפים שזה יהיה בסדר זרעים לפחות, שם יש הרבה יותר נפקמינות שהם ודאי בדאורייתא בחלק גדול מהפעמים. שומעים אותנו בסוף? יאיר, אתה איתי? שומעים ברמקול או? שומעים ברמקול? אני יכול לדבר בשקט. בשורה טובה. אז ודאי נפקמינות רבות, נפקמינות בדיני דאורייתא, כי פניכתם זה לא רק, זה הפעם לא יהיה דאורייתא. זה ודאי תקעת חמים. וחז"ל, רבי יהודה הנשיא, החליט לקבוע את הדין הזה, גם תודה רבה, גם הגלות, גם היציאה לגלות נקבע, יציאה מארץ ישראל, סוג של הגירושין, של הגט שהקדוש ברוך הוא משלח אותנו והלכה ויצאה וגרשה מביתו, זה גם בפרק הנזקין. ואני רוצה להתייחס לקשר הזה בעזרת השם מכוח ט"ו בשבט, כשנציין שט"ו בשבט הוא יום שאומר דרשני. יש שתי הלכות בט"ו בשבט, לא אומרים תחנון, וזה יום שאסור בתענית. אצלנו הבוקר, איפה שהתפללתי, עידרו וגם לא אמרו למנצח, אבל אין לזה מקור. זה על מה ולמה, על מה ולמה, רבי שמעון זן אוירבך שואל, על מה ולמה? אז בסדר, אז יש נפקא מינות להלכה. האם מעשרים לפי השנה שעברה, או לפי השנה הזאת, עניין שביעית, למתי חנתו הפירות, אבל למה זה יום חג? למה זה יום חג? לא יודעים, זה באמת מאוחר מאוד מופיע בבית יוסף. מאוחר מאוד מופיע שזה, מה קרה? אז ראש עונה לילנות, מה? שלום זה אני רואה לא כל כך עונה. ומה עשו בחג הזה? זה חג של גלות, אני חושב שני חגים של גלות, ט"ו בשבט ולג בעומר. לא, זה כתוב, שניהם כתוב, אסור להתענות ואסור, ולא אומרים תחנון, אבל מה? מה אם הוא חייב? שני חגים שנראה לי חגים, אין בהם קורבן חגה, שני ימים של גלות כזאת, שני ימים שנראה לי, נכון, בט"ו בשבט כתוב בפוסקים שנהגו האשכנזים, ככה נהוג לאכול פירות יבשים, ויש פוסקים שאומרים גם הספרדים נהגו ככה, לאשכנזים הרבה יותר מתאים לאכול בט"ו בשבט פירות יבשים, כי אין לאשכנזים, אני קיים באירופה, פירות לא יבשים, באירופה הכל קפוא בט"ו בשבט, חמה לא מפציעה אפילו לא יום, לא ליום אחד, אז מה יש? רק הפירות שנשארו מהקיץ שעבר. הספרדים גרו בארצות שמזג האוויר יותר דומה לארץ ישראל, אז הפירות לא יבשים, הפירות זה לגמרי גמר אותו. שומעים? תודה. אז מה יש ביום הזה? תשמעו, זה כתוב שלא אומרים תחנון, זה יום רציני, אם לא אומרים תחנון, אסור להתענות זה. גם אנחנו לא מבינים. אז מה הקשר בין ארץ ישראל למסכת גיטין? הגמרא אצל מדבה ועמוד א' אומרת, המשנה אומרת באופן מאוד נחרץ, תקנות, המביא גט מדעת הים צריך לומר פניכתם, פניכתם, והגמרא משנה, בדבה הגמרא משנה, לבר מבבל. למה לבר מבבל? משום שחיית מחיית הרב לבבל עשה כארץ לגיטין. מי גט ממדינת הים? רש"י אומר, רש"י אתם זוכרים תחילת המסכת, כל חוץ לארץ קר מדינת הים. כל מקום שזה מדינת הים. מדינת הים זה ביטוי, בעברית שלנו זה כמו שיגידו מעבר להרי החושר. מדינת הים זה מעבר לאוקיינוס. נשמע כאילו בתוך האוקיינוס, אתה צריך להיות דג בשביל לגור שם, אבל הכוונה היא בארץ מרחקים. והמשנה אומרת שכל חוץ, זה פשט המשנה מה שרש"י אומר, גם אם זה חצי מטר מארץ ישראל, זה מדינת הים, זה שני יקומים, יש יקום אחד שנקרא ארץ ישראל ויש יקום אחד שהוא בכלל תלוש, ארץ ישראל מוקפת באוקיינוסים כאלה שצריך להפליג שנתיים עד שנגיע, גם מה ש... רוחנית אני מתכוון, כנראה. יש כל מיני מיליאת הים, זה מצד ההרגשה, ארץ ישראל ולא ארץ ישראל, זה עולמות אחרים לגמרי. עולמות ששונים לגמרי, אנחנו שואלים למה יש חוץ לארץ, כמו שאנחנו שואלים למה יש גיטין, שני הדברים המצערים האלה, שני הדברים הכואבים האלה. הם דברים, וכבר רבן גמליאל אומר, אף מי רק מן החגר, שוב, זה הלכה, ודאי שזה משמעות. אז מה זה רק מן החגר, רש"י שולח אותנו לחומש בראשית, בין קדש ובין בארץ. מה זה בין קדש ובין בארץ? זה כששרה מגרשת בפרשת לך לך, מגרשת את הגר, ותקל גבירתה בעיניה, היא מגרשת, ותעניה, היא לא מגרשת, ותעניה, ואז הגר בורחת, והמלאך מתגלה לה, שם על הבאר, ואומר לה שוב אל גבירתך שרה והתעני תחת ידך. היה כל כך נחמד אם היא לא הייתה חוזרת הגר, ככה נדמה לפעמים. ברכה, ישמעאל לא היה נולד, היינו פותרים כמה צרות, נכון? אם הבחור היה נשאר שם בעולמות העליונים. למה שהגר? לא יודע, הקדוש ברוך הוא רוצה. המלאך יודע. יש דברים שאני יודע, יש דברים שנחמדים לי, ויש דברים שברוך השם, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ולא אני. והוא החליט שהגר צריכה לחזור ולהתענות תחת ידיה. אז הגר נמצאת בבית שרי, והיא מתענה, והיא ותקל גבירתה בעיניה. והיא רואה, היא צמודה לאברהם, היא צמודה לשרה, והיא לא מזהה, את אברהם אולי מזהה, את שרה היא לא מבינה מזהה. היא גם מזלזלת בעצמה. זאת אומרת, אגם הלום ראיתי אחרי רואי, הגר נדהמת מזה שהיא רואה מלאכים. ככה חז"ל אומרים, עד עכשיו חשבתי שאני רואה מלאכים בזכות אברהם, בזכות שרה. המלאכים באים לשרה, אז גם אני רואה, פה אני לבד ואני רואה מלאכים. הגר מבינה מי היא, והגר מבינה את מערכת היחסים בינה לאברהם ושרה, הם דווקא במדבר, דווקא כשהיא בורחת, רקם למזרח. דווקא שם הביטו, אז יש משהו בגלות של הגר, נקרא לזה ככה. נתן בן עוזיאל אומר שחגר בן קדש ובן בארץ זה חלוצה, ככה הוא מתרגם. היא ברחה מחברון, ברחה רחוק, דרך ארוכה היא עשתה עד שם, אבל דווקא שם כשהיא עוד יצאה בקצה, דווקא שם התברר לה כמה היא קשורה, כמה היא שייכת לבפנים. אז רב עוזב את בבל, רב עוזב את ארץ ישראל והולך לבבל, משפט מזעזע כזה שהוא עושה את ארץ ישראל, את בבל כארץ ישראל. המשנה קוראת לבבל מדינת הים, לכל חוצה, ואז אתה אומר שמדינת הים היא כמו ארץ ישראל. מה, בבל זה כמו ארץ ישראל? עכשיו זה לא סתם מדינת הים, אם יש מקום בחוץ לארץ שהוא הכי גרוע, זה בבל. אחר הגמרא במסכת שבת אומרת פרק שלישי, אוויר עד ארץ ישראל, בבל מטפש, משכח. יש משהו באטמוספירה של בבל שהוא גורם לך לשכוח, להיות תלוש. על אוויר עד ארץ ישראל מחכים, כולם זוכרים, נכון? יש משהו באטמוספירה שגורם לך להתחבר, להעמיק. לחיות את העולם הפנימי. זה לא זיכרון בתאי המוח, זה שייכות פנימית. ומשהו דווקא בבל, למחשקים או שיבני כמתי עולם. זה תמודה של בבל, יש מחשקים, זה חושך, זה כמו בית קברות. ורב יורד דווקא לבבל, והוא עושה את בבל, ארץ ישראל. הגמרא בשבת מתארת לנו את הרגעים שבהם רב יורד לבבל, מה קורה שם. בדף קח עמוד א', אומרת הגמרא, שמואל וקרנה, זה מצולם לכם אני חושב, כן, שמואל וקרנה אבויית ואגודה דנער מלכה, מי משמע שפת נער מלכה זה נער בבל, חזינו למאיה דקדלו ואחירה, יש איזה שערה בים בלי רוח, פתאום יש איזה תנועות, הגלים עולים והם גם עכורים, מלאים בוץ. אמר לשמואל לקרנה, גברא רבה קראתי ממערבה וחייש במעה, וקדלו מאיה לקבולי הפקמה. איש גדול, אדם גדול בא מארץ ישראל, יש לו איזה בעיה במערכת העיכול, והמים באים לקבל את פניו. רש"י מסביר גם שיש לו בעיות ולא נעים לו, צריך ללכת שירותים בספינה, אז הגלים דואגים לצניעות שלו. אבל ככה נראה כאילו בבל חוגגת לקראת בואו של רב, הוא לא יודע מי זה, זילתה אלה כאן כנראה, לך תבדוק אותו, מה קורה פה, מי זה מגיע? אז קרנה עזה לאשכחה לרב, הוא שואל אותו שאלות, שאלות הלכתיות. לשתי שאלות מתייחס אולי, שאלה שלישית פחות. מניין שאין כותבים תפילין על גבי אור בהמה טהורה? ואסור לכתוב תפילין על חיה שאסור לאכול אותה. אמר לי דכתיב למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך, רק דברים שמותר לאכול. מניין לדם שהוא אדום, זאת אומרת אנחנו יודעים שדם אדום, אבל דם שאישה כי יעזוב זוב דמה בבשרה, מי אמר שדווקא הפרשות בצבע אדום? אולי גם לא יודע, הגוף מפריש רוק, הרבה דברים, אולי, מי אמר זה דווקא אדום? אני אומר אותו פסוק במלאכים, שנאמר, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. סימן זה אדום. מניין למילה שבאותו מקום, אז הוא גם כן אומר, שנאמר, כאן אורלתו, נאמר אותו פיריות, אורלתו, מה כאן דבר שעושה פרי? זאת אומרת, יש פירות, כאן עושה פרי, יש ילדים, יש פה איזה דיון, לא נעבור את כולו. בסוף הוא אומר לו, מה שמך? הרב שואל את קרנה, מה שמך? הוא אומר לו, קרנה, ואז הוא אומר לו משהו לא מבורך כל כך, אנחנו גם על זה אני מניח שלא תשימו לכם, תלו לכם ב' ג' ד' וז'. אז בסוף, לסוף אלה שמואל ותי, שמואל רצה לרפות אותו מקלקול המעיים שיש לו, אז הוא הכיל אותו לחם של שעורים וקסה דארסנה, זה מין מטבל, והשקע אותו שחר ולא אך ולבית הכיסא, כדי שיהיה לו איזה פעילות כזאת בתוך הבטן, שבסופו של דבר הכל השתחרר. לית רב ואמר, מן דמצערן לא לוקמה לבנין, לא יוולדו לילדים מי שעושה לי כזה סבל, וכך היה. אז הרב מסביר מה פשר הסיפור הזה על קיעת הרב לבבל, עשאה כארץ ישראל לגיטים. אומר הרב, הופעתו של רב בבבל עשתה מהפכה שלמה בחיי היהדות הבבלית. זה מחלוקת רשי תוס, אתם יכולים לבוא עמוד א', לפי רשי, זה הרב פה מסביר לפי רשי. כשרב הגיע לבבל, אז בבל עולה למקום אחר לגמרי. בבל נהיה, לפי תוספות, היא תמיד הייתה כזאת, רק לא ידענו, לא פסקנו ככה, אז אנחנו לפי רש"י, הופעתו של רב בבל, עשתה מהפכה שלמה בחיי יהדות הבבלית. הוא גרם שהשפעת התורה של בבל נתגברה מאוד. והזמן גרם, אז ההיסטוריה, שר ההיסטוריה, שמצב היישוב שבהרצל הלך הלוך וירוד, ומעט השם הייתה זאת, שמחלת הגלות תתגבר יותר. בארץ ישראל יש משהו שמכריח, רב תנא ופליג, רב מגדולי תלמידיו של רבי יהודה הנשיא, רב בעקבות איזה אילוץ כמו שנראה בהמשך, איזה אסון כזה, הוא אין לו ברירה והוא חייב לרדת לבבל, משהו אלוקים דוחף אותו, זה שבר קשה, הוא עוזב את אוויר הדרך צרי מחכים והולך למדינת הים, ומעט השם הייתה הזאת, והאות של המים שדלו סימן להתרוממות, מתאימו להתרוממות רוח ישראל שבבבל על ידי השפעתו הגדולה של רב שמה. משהו מגיע וגורם לכל המים של בבל. בבל מרגישה שקורה לה, מגיע פה משהו שישנה אותה כביכול. זה היכולת של אדם כמו שמואל לזהות דברים כאלה. סתם אנשים יראו תופעות טבע, הם לא הבינו. והחירה, למה הם החירה? המים גם עולים והם גם מעורבבים, הם נראים לא טוב. כי סוף כל סוף אין האורה והצילות הנשמתית מצויה אלא בארץ ישראל. ועל כאן הירידה המוכרחת של איתן התורה, איתן התורה זה רב, העוצמה הזאת, מין אברהם אבינו כזה, זה שהוא נאלץ לרדת מארץ ישראל בבל, עם כל הרוממות שבזה, שעכשיו מפה ייכתב התלמוד הבבלי, ומפה ישתנה המצב הרוחני של בבל לגמרי, ועד היום מה אנחנו עסוקים? מאז ועד היום אנחנו עבודת השם שלנו, זה הבבלי, הדרך להר סיני, הדרך למשניות, תנאים מבלי עולם, שפוסקים עליך מתוך משנתם, כל הופעת התורה מרגע שרב עובר לבבל היא מתכווננת לבבל, בבל נהיית המקום, השפה הארמית, זה השפה, צורות החשיבה, זה מה שיותר עקרוני, צורות ההסתכלות, אופני החיים, הם כבר לא אופני חיים ארץ ישראלים, זה בא לידי ביטוי בשפה, זה בא לידי ביטוי במקום, זה בא לידי ביטוי, אבל זה רק בא לידי ביטוי. עבודת השם היא עבודת השם שעוברת איזשהו מעבר מאוד מאוד דרמטי, אבל זה אחור, כי אנחנו עוזבים את ארץ, כי אנחנו מדינת הים, כי אנחנו בגלות. הירידה המוכרחת של איתן התורה מארץ ישראל לבבל, עם כל הרוממות שבזה, מצד התהליך, מצד התוכנית האלוקית, מצד ההשפעה העצומה שזה השפיע על עם ישראל, אז יש פה אחירות, הצער הזה של האחירות, שיש כאן מכאוב נורא לאומה, זה ירד עד מעמקי כל חושיו הקדושים של רבן של ישראל. ככה מגדירים פה את רב, רב, ומאב חמרמר ומרוב צער ויגון האחר שיתעמקו את הגלות. אז הוא חש במה, אז רב יורד לבבל והוא יסורי תופת. זה הצד הנכון, זה הצד שצריך, זה סוג של גלות, סוג של גירוש, גירוש, גיטין גירושין. ככה הוא קוראים לזה בלשון הקודש. והגירוש הזה, יש לו תפקיד, יש תפקיד, למרבה התדהמה. לפעמים צריך להתגרש, לא עלינו, זה כמו למות. כל המגרש של ראשונה, כאילו, לא כאילו, מזבח מוריד עליו דמעות, ולפעמים צריך לעשות את זה. יש מצבים קטסטרופליים, אתם זוכרים, הזכרנו בתחילת המסכת, שהחתם סופר אומר למה המסכת מתחילה דווקא במביא גט מדינת הים, כי זה גט, זה גט של אהבה, שהוא ניתן מתוך ה... שהבעל היה נאלץ ללכת לארץ מרחקים והוא לא רוצה לשאת. גט זה דבר, גם ככה זה, 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 זה היום ונורא. אבל זה גט שהוא מאוד אוהב אותה, הוא רוצה לשחרר אותה, הוא לא רוצה שתקל לבד. אז אנחנו מנסים להבין למה לכתחיל, אם זה לא לכתחיל, אז בסדר, אין ברירה, עושים את זה, יכול להיות. אבל למה הקשור בכלל ברא את ה... למה התורה בכלל מופיעה מן מקום כזה? אז רב מלא בכאב, רב חש במאה. וכגון זה היה שמואל רוצה לרדת לסוף דעתו של גברא בדינא, שמצד אחד הוא מלא צער, שמואל מזה, שמואל מבין הכל, שמואל יודע שהגלים אחורים אז רק מבטאים את מה ששר התורה קורא בקרבו. אז מצד אחד הוא מלא צער שהתורה גולה על ידו, שרב עובר, התורה יוצאת עם מואל, צדיק שיוצא מנהיר, פנה הודעה, פנה זיבה, פנה הדרה. ומכל מקום הוא בעצמו הנושא לזה. והמגשם בחיים את החזון הנורא הזו שיש בו גדלות ומרירות, התרוממות ואחירות, איסורים ושאיפה כללית גם יחד. שרק נשמה גדולה מאוד יכילה לאחד בקרבת הסתירות. מה קורה פה? יש פה איזה משהו מגיע לבבל ומעיף אותה למעלה, אבל גם מערבב אותה, שהוא מלא בשורה והוא מלא זעקת כאב. הוא מלא תוכנית של תיקון עולם ורוממות של קודש. וגלות וסתר מהקודש, פה איזו אישיות כזאת אומר שמואל שצריך לטעות על קנקנה, אנחנו לא מבינים מה זה, איזה מין ענק זה בלתי נתפס. לכן הוא אומר לקרנה, זילתה אלה קנקנה, אז קרנה שואל אותו שאלות שמסביר הרב, שהן קשורות לבירור של מה התפקידה של ארץ ישראל, לא סתם נזכר בכמה רעיונות, יש לו במקרה כמה שאלות, ואחרי שואל את זה גם את שמואל. אז על אשכחה לרב אמר לי מניין שאין כותבים תפילין אלא על גבי אור בהמה טהורה, אמר לו דכתיב למען תהיה תורת השם בפיך. אולי נקרא קודם את דלת, כי השעון פה אומר שלא בטוח שאני אספיק כל מה שאני רוצה, בסדר? אז נקרא קודם כל את השאלה השנייה שהוא שאל אותו. מניין לדם שהוא אדום, מה זה קשור? מה אתה מציף דם עכשיו? מה אתה? למה הוא שאל את זה? כדי לרמז על חיבת הארץ. חוץ מצד הקדושה העליונה שלה, שאין קדושת התורה ראויה לדבק באמת כמעט חומר הטהור של אדמת הקודש, שזה השאלה הקודמת, נחזור אליה אחר כך אולי, רצה להזכיר גם, זה מה שקרנה מנסה לשאוב מרב, מה זאת ארץ ישראל, רצה להזכיר גם כן את התכונה הטבעית שנתקשרה באומה לחיבת הארץ על ידי שפך אדם של גיבורי ישראל, ששפכו דמם בקנאה רבה בעת המלחמות, כאשר רצה האויב המחריב לקחת מהם את רצון וגירוש מתורם. מסכת גיטין מספרת גם את אגדות החורבן, הגירושים של ארץ, של עם ישראל מארץ ישראל, זה גירושים של גם התלישה שלנו מארץ ישראל וגם החזרה, שגם התלישה שלנו מהגלות, הם מאורעות שנוקבים עד התאום. כשעם ישראל נתלש יש תיאורים כאלה מחרידים, אתם למדתם את פרק 50, לומדים, על איזה אין סוף דם שזורם שם, נכון? נהרות של דם שמשקים מהם שלוש שנים. והדם הזה נראה לנו כאילו הוא ניגר מתוך העורקים של הארץ הטובה הזאת, הדם של בניה של האדמה הזאת, מפעפע לתוך הסלעים, והיא עצמה נהיית... נהיית אדומה. הפרידה של עם ישראל מארץ ישראל זה לא הובסנו במלחמה והבנו והפקנו לקחים. עם ישראל הולך לתהליך כזה של, כשהרב כותב פה בקנאה רבה, הכוונה במסירות נפש מוחלטת, באהבת אין קץ לסלעים האלה, לכולם, ללוחמי מרד בר כוכבא ולוחמי המרד הגדול. ברור שהם לא נלחמים על נדלן, ברור שהם לא נלחמים על זה. שיש משהו באדם, הם מבינים בצורה הכי עליונה, מהי הארץ הזאת? הדם האדום הזה אמורה על דבקות טבעית של מסירות נפש הקבועה באומה בקשר מחיבה הנצחית של הארץ. לצערנו, בדמה היא חיה, אנחנו לא רוצים להגיר דם, זה כואב לנו מאוד. ויש משהו שבלי המוכנות הזאת, אז אתה, זה סימן, זה לא סיבה, זה סימן. אנחנו קוראים לפרחים האלה, לא יודע מי המציא את זה, דם המכבים זה. זה מאוד נחמד, זה כנראה לא דבר תורה בכלל, אבל יש משהו במוכנות של עם ישראל להקיז את דמו ולהאחז שהוא נוגע, הוא מכיר בעומק נשמתו. קשה מאוד להבין מה זה ארץ ישראל, אפילו בלתי אפשרי, נכון? זו הפסקה הראשונה בספר האורות, שארץ ישראל זה פנימיות, זה ניסטר. אפשר להסביר, אבל זה תמיד עמוק יותר מכל הסבר, זה משהו ש... אבל הוא חי בליבנו, הוא חי בליבה של האומה. יש פער אינסופי בין ט"ו בשבט, אני חוזר, זה מין חג של חיבת הארץ. בעיניי זה חג של חיבת הארץ של הגלות. ט"ו בשבט הוא לא כל כך חג בארץ, לא אומרים תחנו, לא מתענים. אפילו מי שרצה להתענות שובבים היום, זה התנגש לו בט"ו בשבט. שוב, אנחנו אוכלים פירות יבשים. זה לא מסובך, נכון? צריך לדאוג שזה לא יהיה מארצות אויב, הפירות יבשים האלה. חג הנטיות זה המצאה חדשה, זה לא חג הנטיות. אין נטיות, זה... מישהו המציא ש... זה לא מתאים לנטוע בט"ו בשבט, ככה הבנתי מהאנשים שמבינים בזה. זה לא התאריך, האדמה קשה, האדמה קרה מאוד. נבטים, שורשים, לא התפתחו, זה לא הזמן שלהם, זה בקיץ נוטעים, נכון? כתוב שלפני השמיטה, עד ט"ו באב, לפני השמיטה. כשהאדמה חמה, או באביב לפחות, היא מתחילה להתחמם ויש בה מים, זה הזמן לשתול שתילים, זה לא רלוונטי לשתול בט"ו בשבט. יש אומרים שאחרי כל השתילות בט"ו בשבט באים ואוספים את השתילים כדי ש... נשמור אותם בחזרה בחממות ונשתור אותם באופן מקצועי בזמן הבא. זה מין פיקציה כזאת, נחמדה כזאת, זה לספר ש... זה ממצאת יום של ביטול תורה יכול להיות עם הדברים האלה. ט"ו בשבט זה, אני חושב, זה מרחוק, זה באמת מזכיר את ל"ג בעומר, שחץ וקשת. מה הקשר בין ילד בגלות לחץ וקשת? ילדים בגלות החשוכה הם מדליקים מדורות ועושים חץ וקשת. מה? ילד יהודי בגולה הוא חיוור פנים עם עיניים גדולות מלאות כאב. הוא ילד שכל גוי יכול להציק לו ולפגוע בו. ופתאום הוא נהיה לוחם, פתאום הוא נהיה איש קומנדו, פתאום הוא יוצא לאש לילה. זה גם כל הקשר לתורה של רשב"י, זה פלא כזה בל"ג בעומר. טוב, יום ט"ו בשבט היה, אבל זה, אנחנו לא, עם ישראל אוהב, לא, הוא לא תמיד לומד את התורה של רשב"י, הוא לא תמיד מסוגל ללמוד, זה ניסטר. אבל משהו בוקע מהנשמה, איזה געגועים, איזה כוסף אדיר, איזה משהו שהוא למעלה מכל עם ודעת, ומתגעגעים לארץ, ויש בה פירות יבשים כאלה, מצומקים כאלה, כשמם כן הוא, צימוקים כאלה. משהו, איזה מין דרישת שם, זוכרים אותה. אנחנו בגלות, ואנחנו צריכים להיות בגלות, ויש לגלות תפקיד. זה כל מה שהרב יסביר פה על הירידה של רב לבבל. יש לגלות תפקיד חשוב, אבל זה הכל רק בגלל שאנחנו... זה כמו הגר שמגרשים אותה בשביל שהיא תחזור. מגרשים אותה כי בעצם היא לא קלטה מה זה להיות שרה באב. רק שהיא מגיעה למרחקים, רק שהיא יוצאת החוצה, שם החושך הזה לפעמים, השם ישמור. ויש מצבים שאם אין את החושך הזה, אז אתה לא מבין את האור, אתה לא חודר לפליאות הארץ הזאת. זה, בנשמה כן, בנשמה כן. וזה מתגלה בעיקר במסירות הנפש. זה מתגלה בדם האדום הזה, זה מתגלה בביטויים מיוחדים שהרב כותב פה. היום אנחנו חיים בדורות שבוודאי מסירות הנפש של הדורות, בטח הדור שלנו, היא ברורה ובועקת. בזמנו של הרב זצ"ל, מי דיבר על דם? מי דיבר על דם בתור קשר לארץ ישראל? מה היה שם? אולי ארגון השומר, אני יודע. ככה כמה... עוד לא היה הגנה, עוד לא היה פלמ"ח, עוד לא היה עצם. הבריטים שמרו עלינו או לא שמרו עלינו. זה היה משהו מאוד מאוד מינורי, משהו כזה. אבל הרב מזהה כשהוא מדבר איתו על דם, אז הוא אומר, אתה מחובר, אתה... כל מיני אסוציאציות כאלה שהדם האדום הזה, המורה הדבקות טבעית של מסירות נפש, אנחנו רוצים שארץ ישראל תפרח, שהיא לא תהיה מכוסה בדם, אבל היא... חלק מהבירור, הדם האדום הזה, המורה המסירות הנפש, הוא מתקשר עם ברית הקדושה של הארץ, עד שכל הסיבות שבעולם לא יכולים לתק את הקשר הקדוש הזה. זאת אומרת, יכולה להיות גלות, יכולה להיות גלות נוראית, יכולה להיות גלות ארוכה ארוכה. רב, איזה מין גאון בלתי נתפס שחוזה דעות למרחוק, הוא יוצר תהליכים שמשכו אלפי שנים. הוא לא מחכה שמחר בבוקר הכל פתאום ייפטר, הוא מתנתק, הוא מהלכים השלכות מאוד מאוד קשות. זה שנגמר, זהו, רב הוא התנא האחרון, נגמרת תקופה, הוא קובע שנגמרה תקופת התנאים. רב תנא הוא פליג, אבל הוא המורה, זאת אומרת מכאן ואילך אין יותר תנא. הוא המורה, הוא תנא שהוא המורה, הוא המורה מבחירה, כמו מזכיר מאוד את עשרה בית דיברנו על מלאכי, שהוא עזרא, שהוא גם נביא והוא גם רב. הוא בוחר, הוא לא יכול. הנביא האחרון, אז פה יש את התנא האחרון. זה מין מעבר, אתם יודעים, ההיסטוריה מתחלקת לשלושה חלקים, לתורה, משנה וגמרא, נכון? יש חלק היסטורי שהמפגש עם אלוקים הוא דרך התנ"ך, זה מסתיים בסוף בית ראשון. יש חלק היסטורי שהמפגש עם אלוקים מתגלה דרך המשנה. זה לא שפה אחרת מבחינה טכנית. זה לא שזה עברית, יש עברית של חז"ל, עברית לשון משנה ולשון תנ"ך. השפה השונה היא ביטוי ליסודות חיים אחרים, לעבודת השם אחרת. המשנה זה לא הספר הזה שאתם קוראים משנה, המשנה ניתנה בהר סיני. כן, זה הספר הזה, אבל הספר הזה זה מפגש עם אלוקים, מפגש עם התורה. יש מפגש שברור לכולם ההבדל בין המפגש עם התורה דרך התורה, התנ"ך, דרך הנבואה, דרך המשנה ודרך הגמרא. ורב גוזר, רב פוסק, שמגיע שלב חדש, שלב שלישי. 2,000 שנות תורה, זה מתחיל ללכת בכיוון ימי, והמחיר הוא כבד מאוד. יש מחירים, רב הולך לשם מתוך מסירות אינסופית על ארץ ישראל. מתוך שכל שפך הדם, מתוך כל הגבורה הזאת, כל ה... אז כל הסיבות של העולם, רב עוזב את ארץ ישראל למען ארץ ישראל, זה ברור שכל העזיבה הזו יוצרת געגוע, אז אפשר לזלזל בט"ו בשבט, אני חושב, אפשר להגיד, כמו שאפשר לזלזל בל"ג בעומר, אי אפשר לזלזל בט"ו בשבט, אי אפשר לזלזל בל"ג בעומר. אני בט"ו בשבט זה בשבילי זה יום שמכבד את געגועי הגולה לארץ ישראל. אני יודע שכל החיבה שפרצה בדורות שלנו זה בזכות החוט הזה, בזכות שעם ישראל לא איבד את הקשר הזה. הוא היה בארצות אחרות לגמרי, הוא הושפע מתרבויות שונות לחלוטין. הוא לא הכיר את הנוף של הארץ. אתם למדתם גיטין דף זין עמוד ב', תפחית שם על גבולות הארץ. אתם מבינים שהם לא כל כך היו פה בשטח. אתם רואים שאתם רואים איך דנו בגבולות הארץ עם הרצועה הזאת. והכל יונק מארץ ישראל, הכל יונק. מה הביטויים? הביטויים מצומקים. אבל לא שופטים דברים לפי הביטוי. זה ממש לא נכון. זה אולי במדינת הים, שופטים דברים לפי הביטויים. לכם במדינת הים לא יכולים לכתוב, הם לא מבינים מה זה נשמע. כי מצד הגט, זה נראה בדיוק אותו גט. כן נשמע, הכל נשמע זה שם. ארץ ישראל היא זאת שמאפשר לך לחיות את העולם הפנימי. אז עד שגם בעת... על כן ראוי לדאוג בעת אשר הסיבות גורמות חלישות קשר עם הארץ, יש, עד שגם גדול הדור והוא מוכרח לצאת מעד כדי כך, צריך להזכיר, ראוי לדאוג להזכיר את כל הדברים קשרים את הכלל לארץ ירושתו. ופועל מנהל אדם שהוא אדום, ופועל לדורות הרושם החד והעמוק בנוגע לקשר לא ינתק לעד בין עם ישראל לארצות ושם ושם תנצח. אז יכול להיות שנספיק את ג' ככה בגדול, לא יודע מכל כל מילה, מה זה השאלה הראשונה? שאלה השנייה שקראנו עכשיו יותר מידע על הבחירה, זאת אומרת איך עם ישראל בחר לגלות, איך הוא הצליח לגלות, מה הוא מרגיש, מה הוא חש, איך הוא מתמסר. אלא אצל, עם כל המטען ההיסטורי הזה, רב יורד לבבל והוא לא ישכח, הוא פותח תקופה חדשה, רק הוא בא מארץ ישראל והוא יחזור להם, ככה חוזרים לארץ ישראל. נפגשנו עם ארץ ישראל, משהו לא היה תקין במפגש עם ארץ ישראל, משהו היה לא תקין וזה גרם את חורבן בית ראשון. וזה גרם את חורבן בית שני. אנחנו יוצאים לגלות כי אנחנו בונים משהו. האור הזה, העוצמה הזאת, המנגינה הזאת של ארץ ישראל היא כל כך ענקית שהיא לא מאפשרת, השמש הזאת לא מאפשרת לנו לראות את הכוכבים, השמש שלנו לא, ההתלהבות הזאת, האנרגיות, התוססות. אדמה זה משהו מאוד מבלבל. בעיניים חיצוניות כשאתה פוגש אדמה אתה חושב שהיא סתם. מה זה אדמה? זה כלום. אבל אדמה זה הדבר הכי אנרגטי, אדמה, כולנו אדמה. אדמה זה מין פלא אינסופי, זה כשאתה שם זורע משהו באדמה, אז מיד האדמה היא כל הזמן רדיקלית, אתה לא קולט, בחוויה שלך אתה לא קולט, אז מה אתה לא קולט? כל הזמן מצמיחה, רק אתה שם בה משהו ומתחילים תהליכים ביוכימיים מאוד מורכבים ומאוד עוצמתיים, והאדמה לוקחת גרעין והופך את זה לעץ אדיר או ליער אדיר. נראה לך שזה לא איזה צמר גפן שאתה שם, מה פתאום? יש איזה משהו שהוא מטביע תכונות,
זה נכון לגבי צמחים, זה בטח נכון לגבי אנשים. ארץ נוטה פירותיה יפה, פירושו של דבר שעכשיו אנחנו בגלות, בגלות בבל נראית כמו ארץ ישראל, והשיטה האחרונה בסוד, שיטה טרי, שיש מקומות בארץ ישראל, נכון? שיטה השלישית בתוס בדף בית המודל. כמו יש רבנו תם, רי, רשי, רבנו תם, והשיטה השנייה, סליחה, שכבר יש מקומות בארץ ישראל שכן צריך להגיד פניה יפה פניה. שגם בארץ הזה מבולבל. אז יש תקופות מטושטשות כאלו. יש תקופות שאתה לא מבין ולא יודע, יש תקופות שצריך להתרחק, כמו שהלימוד תורה לפעמים כתוב ביטולה או קיומה. יש גט כזה שהנביאים משווים הרבה את הגלות לגירושים. גירושים שנועדו לשוב לקחתה. שכנסת ישראל תלך, הולכת ושבה לאישה הראשון, כי טוב לאז מעטה. היה לזה תפקיד, זה לא איזה מין בלוק כזה. לגלות יש חשבון כל הזמן, חשבון כזה מאוד מתוכנן. גם אלוקי, אבל גם רב מתכנן אותו. זה עצות לרחוק, תוכניות של אחריות על איך פועלים היסטורית אלפי שנים קדימה. אנחנו מקווים שנצליח לראות חצי שעה קדימה. אני מקווה שאני גם קורא נכון את ההווה, ואפילו את העבר אני לא תמיד בטוח שאנחנו מזהים נכון מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. איזה גדולי תורה בלתי נתפסים כאלה שיורדים, והם יורדים שיודעים שהירידה היא ירידה, וזה מכאיב להם מאוד, זה מייסר אותם מאוד. ברור להם שזה הכל עלייה, עלייה במובן הרחוק. זה יוביל לבית המקדש השלישי. זה יוביל, דווקא הגמרא, דווקא בית המקדש השלישי יוביל אותנו לחיבור הרבה יותר עמוק, למה שבתנ"ך לא הצלחנו. קדושת הדומייה, מה שהרב כותב שם בתחילת תורות הקודש חלק ב', שהחוצפה שבעקבות המשיכה היא מעידה על איזה גודל כזה של ציפייה לקומת חיים אחרת שבניהם יהיו, ככה הרב כותב, בניהם של החצופים, בניהם של אלה שיהיו נביאים מהמדרגה היותר עליונה. מילים כאלה, מדרגתו של משה רבינו, יש שם מילים של יותר משה רבינו, לא יודע איך אפשר להגיד דבר כזה, אבל לשם רב צועד. רב לא מנסה לתקן את החטאים של גרמו לבית ראשון ולבית שני. רב לא מנסה להחזיר אותם לבית ראשון ולבית שני. בית שני ניסה להחזיר אותם, רב לא חוזר אותו מקום. רב הולך עד היסודות, עד התשתית הכי פנימית, הוא בודק, הוא עושה טיפול שורש, הוא לוקח המון המון זמן, אבל זה לא לאט, זה בשיא המהירות. הוא נוגע למקום כזה ששוב נבנה בית מקדש כזה שלעולם לא יחרב. הוא מתקן את חטא העגל ואת החטא של גן עדן, אז לשם הוא יוצא. אז קודם כל צריך לברר מה זה ארץ ישראל. אז פסקה ג' קרנה שואל אותו לראות אם הוא מבין. למה שיכתבו תפילין על אור בהמה טהורה? כי למען תהיה תורה שמפיך מותר בפיך. קושיה ברורה, אף אחד לא אוכל תפילין. זה מה ששואל אותו. ממה עושים ציצית? ציצית אתה יכול לעשות מחומר לא אכיל. נניח. אבל למה שתפילין יהיו? הפסוק אומר תהיה תורת שם בפיך, אבל אני לא אוכל את זה, אז מה? יחידי הסגולה של בבל, אני קורא בגימי, היו מקושרים לאהבת ארץ ישראל בכל לבם. יחידי הסגולה זה שמואל וקרנה. הם צאים בבל והם כל שנייה משתוקקים, מתי נצליח כבר לחזור לארץ ישראל? ופתאום מגיע מישהו מארץ ישראל לשם, מה קרה לך? אנחנו כל הזמן מחכים לרגע שהמציאות תאפשר. בסדר, היה מסובך מאוד, רומאים, היה קשה מאוד בארץ ישראל, אבל אנחנו מחכים לרגע. הם מקושרים לאהבת ארץ ישראל בכל לבבם, ורצו תמיד להביע את הוקרתם שמוכרים את ארץ הקודש. כמו שבכל הבבלים מפוזרים עניינים המדברים בערך הגדול של קדושת הארץ ומעלת תושביה. בשלילת הגלות. הגלות, האדמה, הטמאה, מוכרחת להיות פוגמת אור הקודש של התורה וכל המעלות הרוחניות שבכלל האומה. אז מה הוא שואל אותו? למה הוא שואל אותו? הסימן לזה, זה מה ששאלת, זה מה שאתה חפוי בתוך השאלה שלו. האור אשר עליו כותבים דברי קדושה, שלא יכול להיות מבית בהמה טמאה. למה? זה רק התשתית, זה לא חשוב, האור, הפסוקים חשובים. התוכן, המסר, האלוקות, מה זה משנה על מה זה כתוב? מה זה חשוב? מה, אתם יודעים, גמרתם, ביררתם מה כתבו את זה, מניילון, המוזיאר? שיהיה נוח ויהיה טוב, למה זה חשוב? זה סופר חשוב, זה מה שהוא מסביר לו. האור אשר עליו כותבים דברי קדושה, לא יכול להיות מבית טמאה, אף על פי שיוכל להיות מעובד יפה מאוד. אפשר ליצור חומר איכותי. מכל מקום אין הקדושה האלוקית מתקשרת עם החומר הטמא, זה לא הולך. אם אתה איזה חומר שהוא לא מתאים לנשמה שלך, לגוף זה מתאים, מבחינה גופנית אנחנו דומים מאוד לגויים. אם זה חומר שאסור באכילה, אם זה תופעת חיים כזאת שאסור לנו להתאחד איתה, אז התורה לא תזרום איתה. כיוצא בזה, זה המשל, זה הפגישה עם ארץ ישראל. אין הקדושה הנשמתית שבאור ישראל, בגודל שלנו, יכולה להיות מתקשרת יפה עם קיבוץ השוחרר אדמת מאה. את רב אומר, הולך לבבל, ואומר, אני הולך לכתוב כביכול תפילין על אור בהמת מאה. אני זוכר שפה זה אור בהמת. בבל היא אור בהמת מאה. בבל זה אדמת מאה. שוב, אנחנו לא רואים אדמת מאה, אדמה לא תמאה. מה? אדמה. תיקח את זה מהמעבדה, לא תשים לב, למדתם. נכון, אפר הבא מחוץ לארץ, אם הספינה לא גוששת. כן, גוששת. זה לא משנה מאיפה זה בא, זה משנה עכשיו אם זה בתוך הגבולות או לא בתוך הגבולות, זה בדיוק אותו אפר. נכון, במעבדה אתה לא יכול לראות. במעבדה הנשמתית ודאי שאתה יכול לראות. בעולם הפנימי ודאי שיש משמעות אחרת לארץ ישראל. זה לא קשור להבנה שלנו. אנחנו יכולים בראש שאנחנו רואים, יבחר לנו את ידבר עמים תחתנו, לאומים תחת רגלינו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר ערב סלע. ארץ ישראל, גאון יעקב. מה יש לאקי גבוה אל ארץ ישראל? ליעקב יש גאונות. מה זה גאונות? גאונות זה היכולת לחיות חיים אחרים לגמרי. זה גאון. גאון זה לא מישהו קצת יותר קישוני, הוא חי במקומות אחרים לגמרי. אז איפה יעקב? יעקב הוא צדיק וקדוש ונפלא לילה ולילה. אבל איפה הוא חי, איפה הוא נוגע במקומות הנשגבים שלו? איפה הוא להיות פה? כשאתה שותל את עם ישראל, לא יחידים, כשאתה שותל את עם ישראל בארץ ישראל, אז מתחילים בדיוק בתהליכים של, 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 של חקלאות. אבל זה לא קורה כל כך מהר כמו ששותלים שתיל או פרח או... או מלפפון. זה עם של נצח. מתחילים פה תהליכים רדיקליים של מעבדה ביוכימית שלוקחת את האדמה הזאת ומתמזגת עם ה... זה פלא לא יאומן. לוקחים מין גרעין כזה קטן, שמים באדמה ו... ובתוך הגרעין הקטן יש עולמות לאין סוף. זה יצמיח פירות עשרות שנים ויגדל וזרעים וענפים והכל זה האדמה עושה. אם אתה שותל את זה באדמה הנכונה, אם אתה שותל באדמה לא נכונה, ודאי ש... זה לא רלוונטי, יצא משהו עלוב, מסכן, חיבב. אז האדמה שלנו היא גאון יעקב. וצריך לעזוב את גאון יעקב. ורב זוכר, רב זוכר ורב פוסק. אנחנו הולכים לארץ תמאה. לארץ תמאה, נכון? זה אין מחלוקת. יש מחלוקת עם סוריה, כמה היא תמאה, גזור על גושה. אז בבא אין מחלוקת. היא תמאה, היא מבלבלת. אנחנו הולכים מתוך החושך. לכתחילה הולכים מתוך החושך. מתוך החושך, נפגוש את האור. אז אין הקדושה הנשמתית שבאור ישראל יכולה להיות מתקשרת יפה עם הקיבוץ השוכן על אדמת מאה, כי עם ישראל בינתיים הוא מקובץ. אתם יודעים, זה השלב הראשון של הגלות, שאנחנו לא בארץ ישראל, אנחנו עדיין ביחד. בבל עדיין, אחר כך הגלות גם תהיה עוד יותר חריפה, זה יהיה כמה מאות שנים אחרי רב, זה יהיה בתקופת סוף תקופת הגאונים, שעם ישראל גם יתפזר לכל ארבע קצוות הארץ, ואור השכינה ילך וילך מ... אבל אם הקיבוץ שוכן על אדמת מאה, אז רק אונס רמז בזה, להורות, שרק איזה אונס גדול זאת אומרת שכאן רוצה לברר דרך השאלות האלה. מי זה האיש הזה? מה קורה פה? אז הוא מסביר לו, רק איזה אונס גדול היה יכול לסבב ירידתו של רב מארץ ישראל לבבל. אבל לא תלת איזה ספק ביתרון הקודש הנצחי. זה מה ש... תגיד לי, אתה חושב שפה יש בתי מדרש יותר דין? זה מה שמפחיד את שמואל ואת קרנה. מה, נראה לך שפה תהיה יותר לומדש, יותר תמיד חוכם? יש פה בתי מדרש. אתה לא מבין מה זה ארץ ישראל? אז רב בטח מבין. טוב, אנחנו יודעים שאנחנו לא מכירים את רב, אבל... הם זה המפגש, הם עוד לא נפגשים איתו, הם מבינים שמישהו בא. לא הייתה איזו הטלת ספק ביתרון הקודש הנצחי של ארץ ישראל, אדמת הקודש, גבול הקדושה לתאר העליונה. ורב הורה לו על שאלתו, כן, אין כותבים למען תהיה השטר שמפיך, אף פי שהתורה הכתובה לא נאכלת. אז מה זה משנה? בעצם משנה, משנה מה? כשאתה לומד תורה זה לא, זה פעילות אינטלקטואלית, זה פעילות שכלית, אתה מנסה להבין, אבל קורה פה משהו הרבה יותר, מה החומר, מי אתה, מי הלומד? יש המון הלכות. של איך לומדים תורה, נגעת במקום מכוסה, גרדת, אתה הולך במקום מתונף, נטלת, כל מיני הלכות כאלה שהן לא קשורות לשום פעילות אינטלקטואלית. אתה רוצה ללמוד מתמטיקה טוב, אתה יכול לגרד איפה שאתה רוצה וכן ניתן, זה לא, מה זה קשור? נכון, יש דברים, הרי מה מביאים, אתה שם את הבגדים מתחת לכרית, אתה מסתכל בכתב, מה זה קשור? כי השכחה והזיכרון שפה מדובר על, שוב, לא על האינטלקט, לא על היכולות הקוגניטיביות. מדובר פה על מפגש עם אלוקים, איך אני מתחבר לאלוקות שבתוך התורה. אז התורה צריכה להיכתב על חומר, מי אנו, ואנחנו זוכרים, זכות הקיום היחידה שלנו בגלות, זה הגעגועים לארץ ישראל. זה ריחוק מטורף, רק צימוקים נשארו לנו, רק שתות עלובות כאלה מלוחמי העוז האדירים, של חייליו של שאול ודוד וגדעון וברק ושמשון, נשאר איזה משהו מצ'וקמק, צימוקי כזה של ל"ג בעומר כזה, מה כבר נהיה? אבל זה הגעגועים, זה סוד הקיום, זה צפיית הישועה. זה ארץ ישראל, זה קודש, אנחנו בזכותם קיימים. אנחנו בזכות החוט הזה שמה לא עשו כדי לא לנתק, בזכות אבא של אשתי נוחו עדן סיפר שכשהוא היה ילד בסלובקיה, אז בט"ו בשבט הביאו תפוז. זה היה משהו, הביאו תפוז. הילד קטן, הוא זוכר, לפני השואה, הביאו תפוז וחילקו אותו, לקחו סכין, חילקו אותו לכל המשפחה, כל אחד קיבל חלק, הם לא ידעו שלא אוכלים את הקליפה. קיבל, אכל את הקליפה, ולא היה מעיז לעלות על דעתו להגיד שזה לא טעים, לחשוב שזה לא טעים. תפוז מארץ ישראל. זה לא היה תפוז בכלל, זה היה תפוח זהב. זה היה... אז אתה אומר, איפה הם ואיפה אנחנו? היום יש איזה זמזות כזה. אני משתדל בט"ו בשבט לאכול תפוזים, לא פירות יבשים. אבל כן, אבל אני רואה איך הדורות האלה החזיקו מתוך ארץ ישראל למעלה, ואני שתול עליהם, אני תלמיד של רב. כשאנחנו לומדים בבלי זה כדי להגיע להר סיני, לא כדי להישאר בבבלי. שם ארץ ישראל נמצא, כדי להיפגש עם שמואל, כדי להיפגש עם תהילים. להיפגש עם כל השופטים והנביאים וכל... זה רב מוליך אותנו, רב נותן לנו, זה דרך ארוכה, זה דרך רחוקה. אבל זה השער להשם. מתוך זה אנחנו כבר יודעים שאם התחייה ואם השיבה לארץ ישראל לא תהיה מתוך רב, אז אנחנו רואים איזה איסורים יש לנו. אנחנו, ברור לנו כבר יותר ויותר, עין בעין, ניגע לכל בשר, כדי לחזור באמת, לחיות באמת, להיפגש עם זה, אז אנחנו... ממשיכים את במחשקים, ממשיכים את הבבלי, זה מה שאתם עושים פה בסדר בוקר, זה מה שאתם עושים בצהריים, אתם ממלאים על הבבלי ויוצאים מאנשים שהם ארץ ישראלים, לא יוצאים אנשים גלותיים, ממש לא. תלמידים אמיתיים של רב, שיודעים על מה כותבים את האור של התורה, והחומר הוא קריטי לנו. הוא הדין שהארץ שבה יוכל עניין הקודש כנסת ישראל להתקשר בה אינה רק אדמת הקודש הטהורה, שהיא ניתנה לישראל לאכול פירה בזמן מדובר. מה זה לאכול? ולא בהר הדחושה, מה זה לאכול פריה? זה טעים, זה הרבה... כמו שהוא אכל את הקליפה של התפוז. זה טעים כי זה החיים שלנו, כי זה הבא שלנו. ולסוף, נקרא את זה מהר מהר מהר. רב בבואו לבבל חשב מחשבות לישראל להרגיע אותם גם בגלותם. כן, רב בא לקנות את הגלות. כמו ירמיהו שאומר אמצעת לגלות. אבל זה גלות שכולה חיבת הארץ, גלות ש... שוב, זה מניתוח שאדם עובר כדי להיות בריא. כאשר ראה ברוח קודשו שהכרח הוא שתימשך הגלות, ושהיא משמשת קור הברזל, קור בזה זה איסורי תופת, קור בזה זה אש צורפים שפוגעת בנו בכל כך הרבה רבדים, רבדים של ביטחון, רבדים של כלכלה ורבדים של קדושה. יש זו נסיגה אדירה שמכה ושרה בגויים אין תורה ואין נבואה ואין כמעט רוח הקודש. והכל ביטול תורה, אין לך ביטול תורה גדול מזה, אבל זה קורה ברזה שמכשיר אותנו כדי, שוב צריך להעמיק, אין חקר, להבין למה דווקא הגלות היא התרופה. בסדר, הרב, גם רב וגם הרב לא נכנסים לזה עכשיו. אבל הגלות תפקידה זה קור ברזה והכשרה זיכוחה של האומה, כדי שבאחרית הימים, כשנחזור אחרי הגלות, ושום חורבן כבר לא יוכל לפגוע בנו. שתהיה מוכנה באחרית הימים לשוב לארצה ולחוסן יקרה וקורדה. על כן רצה שהיא תהיה בבל כארץ ישראל עד את קץ, זה משפט בלתי נסבל, שבבל כארץ ישראל גיטין, זה משגע. כל מציאות הגט היא מציאות משגעת, כל מציאות הגלות היא מציאות משגעת, זה מטרף את הדעת, זה כאב אינסופי, ורב עם כל הכאב האינסופי הזה, הוא זה שבונה את הגלות, הוא זה שנכנס אל החושך, הוא נכנס אל החושך, הוא מבין שבשביל לבנות את האור, צריך לפעמים לכבות את האור. ורק כשמכבים את אור, כמו המערה, בתחילת נצח ישראל, נכון? שזה לא מתברר, אלא מתוך הופכו. אז לומדים את נצח ישראל בשביל להבין למה רב ירד לבבל. למה דווקא ככה ניפגש עם התורה? למה דווקא תורה שבעל פה מתבררת במקום שהנבואה משחררת אותך? כי הנבואה מהירה לך בכאלה אנרגיות שאתה לא יורד לפרטים, אי אפשר לרדת לפרטים, לנתח אותם כאילו מבט אובייקטיבי ומרוחק. זה סוגיות שהן הרבה מעבר לפסקה. הוא רוצה שתהיה בבל כארץ ישראל, אבל הוא לא. הוא זה שחי יותר מכל את הגועל נפש הרוחני של בבל. אז צריך להיכנס לשם, בוודאי לכתחילה. ולא ראה שום אפשרות להמשיכו של קיום העם ודורתה, כי משופר מצב, אז הוא בונה את הגלות. הוא בונה את הגלות, אבל הוא שונא את הגלות. הוא בונה את הגלות כי זו תרופה נוראית, שהיא זאת, הוא כולו ישראלי. הוא כולו בא מתוך הבנה מה זה הדם הזה ששפכנו עליו. מתוך הבנה מה זה החומר הזה, ארץ ישראל, זה על ארץ ישראל נכתבים התפילין, על אדמת ארץ ישראל, לא באותיות, אנחנו האותיות שנכתבות, אנחנו הבנים של ארץ ישראל, אנחנו הפירות, אנחנו אותיות הקודש, התורות, ונכתבות על הקלף, אנחנו האש השחורה שנכתבת על גבי האש הלבנה, זאת ארץ ישראל, זה רב. והייתה אינו נטויה נושא על השבחה הזאת, שמואל וחכמים רבים עמו, הם שעשו מבחנים לרב ולא היו בטוחים ולא יודעים מה איתו, חשבו שהגלות היא כמו רפואה מלאה צער ומחובים, יש לה אחרית טובה, אבל בואו כבר ננער אותה, בואו כבר נקדם אותה. הם היו בבבל והם רוצים לחזור, אבל הוא דווקא אומר, לא, אתם תשארו בה. יש דעת רבי יהודה שכל העולם ארץ ישראל מבבל ארץ ישראל עובר בעשה, זמני. בסדר, זה לא פוסק כמוהו, בורח. הוא בא הרמז עם המאורע הפרטי שמעמד גופו החולה של רב, של טובת רפואתו, צריך לענות אותו, וזה דווקא הדבר שהשיטה שעמדו בבבל חכמי בבל, שלא עשו את זה בבל, הם לא הסכימו, זה שיטת תוספות. שיש תורה בבבל ויש ישיבות בבבל, והם לא מסכימים שבבל תהיה ארץ ישראל. הם לא מסכימים, מבחינתם זה ניתוק בארץ ישראל, מבחינתם צריך לעבור את זה, ורב אומר לא, ורב הקפיד על זה. ואמר שהדורות לא יימשכו בקיום ידון דוח שלנו שמועה של הגלות, יש תפקיד לגלות, לכאב הזה, מתי יש לה תפקיד? כשאתה יודע שהיא נוראית, ואתה יודע שכולך ישראלי, ומתוך הישראליות הזאת אתה בונה, ולכן מי שלא מבין אותי, אז הוא לא יוכל שיהיה לו המשך של דורות. ביקשתי מאוד שיצלם גם את פסקה ד' באורות ישראל, כי אי אפשר לסיים בלעדיה. אז ההתחלה היא שאי אפשר לאדם ישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, גאונותיו, רעיונותיו, דמיונותיו בחוץ לארץ, כמו שזה בארץ ישראל. הופעות הקודש בארץ ישראל הן נקיות, ובחוץ לארץ הן מעורבות בסיגים וקליפים. רציתי את השורה האחרונה שמדברת על רב. על רב? איך רב בונה את הגלות? אמנם לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, רעיונותיו מזדקחים מיסוד אוויר עד ארץ ישראל לחופף כל מי שמצפה לראותה. אם אני זוכר, אם אני מתגעגע, אם אני יונק, אם אני לא חושב שאפשר להסתדר בגלות, אי אפשר, אם אני שונא את הגלות, רק אז, זה סוד ההישרדות. הפירות היבשים האומללים האלו, המעט שבמעט, המעט שנותר מכל האין סוף של הפער בין מה שאתה רואה בפשט של הבבלי לבין מה שאתה מאמין שקיים בתורה שבכתב, הפער הזה הוא פער שמתגלה לפי גודל התשוקה, הגעגועים. איך הם הביאו את הגעגועים? כן, אז הם אמרו, שלוש פעמים שנה, שנה רבה בירושלים. זה דברים מאוד מאוד קטנים, אבל כן, הם בחרו יום אחד בשנה. איפה הם ואיפה אנחנו? מה אנחנו זכינו? להיות קשורים לארץ, להיות בנים של הארץ, להכיר אותה, להכיר את סודותיה, להכיר את... מה? גם בשדות הקרב, גם החוות שבונים, גם הכל. אנחנו מעמיקים בה, מכירים את נחליה, מכירים את נופיה, מטיילים בה, משקיעים בה. הארץ הכי יקרה בעולם זה ארץ ישראל. פיזית אני מקווה. גשמית, לא רק בסגולותיה. הנדלן, סליחה שלא אומר דבר כזה לארץ, אני לא אגיד את המילה. לקנות שטח בארץ ישראל, לקנות בית בארץ ישראל, היום זה... אני לא חושב שיש מקום בעולם שהוא כל כך יקר אפילו בכסף. מה, אנחנו נמצאים עמוק, איך החיבה שלנו לארץ ישראל, איך השייכות שלנו לארץ ישראל. אז מי שמתגעגע, מי שזוכר, אז הוא במקום אחר לגמרי, רעיונותיו מזדקחים, כל המחשבה שלו, כל צורת הביטוי שלו. הוא לומד אותה הגמרא, אבל זו גמרא אחרת, היא מנגנת מנגינות אחרות, היא פועלת בנו. הגמרא הזאת היא גם סוג של אדמה, שאנחנו שותלים את עצמנו בה, והיא... בתהליך שלא כדאי להציץ, אתה יודע, אתה שם זרע באדמה, לא כדאי. נו כבר, לעזור לו, לדחוף אותו. לא כדאי, אבל קוראים פה דברים, ומהזרעים האלה, שאנחנו זוכים להיות, אז גודלים, כבר רואים, איזה דברים ענקיים גדלים, שורות טובות, שבת שלום.